שיעור של הרב ויצמן שניתן הלבו מתונים בדין, ויש פה דברים יסודות חשובים מאוד, אני חושב, שקשורים לשיעור שלנו של עבודת השם של ארץ ישראל. אז אנחנו מוצאים את הגדר הזה של לבו מתונים בדין בכמה מקומות בחז"ל ובפוסקים, ונצא ככה להתבונן בהם קצת ולראות בעזרת השם. הגמרא בסנהדרין, דרש בר כפרה מנן מילתא דאמרו רבנן לבו מתונים בדין. כן, חז"ל במסכת אבות אומרים לבו מתונים בדין. מאיפה הם אמרו את זה? תכתיב לא תעלה במעלות וסמיך, לא תעלה במעלות המזבחי, וסמיך לבעלי המשפטים. יש סמיכות. אז מפה לומדים ואלה המשפטים, אז במשפט לא תעלה במעלות, כן? אלא במתינות. לכן זה הבו מתונים בדין. העלייה במדרגות היא מהירה. זה לעלות במתינות, שזה קשור לדין. טוב. משנה באבות, כן? שהפתיחת, התחילת המשנה, הם אמרו שלושה דברים. זה הדבר הראשון בעצם. ההדרכה הראשונה במסכת אבות זה הבו מתונים בדין. אחרי השלשלת של משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע וכו'. שכנסת הגדולה, אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתור. בפוסקים אנחנו מוצאים הבדלים באופן בו הם מביאים את הדברים. אז בואו נסתכל ככה ביחד על ברמב״ם, בטור, בשולחן ערוך. אני רוצה שנקשיב ככה טוב לדברים שלהם, נקיים הבו מתונים בדין, ונקשיב טוב לדברים שלהם ככה, ותגידו לאתם איזה הבדלים אתם רואים. אז בואו נקרא את הרמב״ם. הגס ליבו בהוראה, וקופץ וחותך את הדין קודם שיחקרהו בינו לבין עצמו עד שיהיה לו ברור כשמש, הרי זה שוטה רשע וגס רוח. כך ציוו חכמים, הבו מתונים בדין. וכן איוב הוא אומר, וריב לא ידעתי איך קרהו. זה הרמב״ם. הטור, צריך הדיין להיות מתון בדין שלא יפסקנו עד שיחמיצנו ויסע ויתן בו, ויהיה ברור לו כשמש. כי ברוב מסע ומתן ירד לעומקו, כמו שאמר אסף, כי יתחמץ לבבי וחיליותה ישתונן. והגס ליבו בהוראה וקופץ ופוסק הדין קודם שיחקרנו היטב בינו לבין עצמו עד שברור לו כשמש, הרי זה שוטר רשע וגס רוח. שולחן ערוך, צריך הדיין להיות מתון בדין, שלא יפסקנו עד שיחמיצנו ויסע ויתן בו ויהיה ברור לו כשמש. והגס ליבו בהוראה וקופץ ופוסק הדין קודם שיחקרנו היטב בינו לבין עצמו עד שיהיה ברור לו כשמש, הרי זה שוטר רשע וגס רוח. כן. הדברים דומים אחד לשני, ויש הבדלים. איזה הבדלים אתם רואים בין הרמב״ם לטור, לשולחן ערוך, בין שניים לאחד, בין שלושתם, איזה הבדלים אתם שמים לב?
בין הטור לשולחן ערוך, הטור אומר שצריך...
נכון. לא, שהשולחן ערוך לא אומר את זה. נכון. שמה? שמה אתה אומר?
צריך אדם להיות מתון בדין.
כן.
ואצל הרמב״ם זה איזה צור בשולחן ערוך. הרמב״ם זה בסוף. מתוך ציבור חכמים בסוף, כאילו, איזה דברים מדהים.
הסדר, אתה אומר. כן. שהטור ושולחן ערוך פותחים בהבו מתונים בדין, ואחרי זה הגס ליבו בהוראה, וברמב״ם זה הפוך, הגס ליבו בהוראה ואחר כך הבו מתונים בדין. צריך להבין מה זה אומר, אבל זה עובדה קודם כל. אז אמרתם את הסדר, אמרתם את הלשון בטור של ברוב מסע מתן ירד לעומקו, כן?
זה גם בטור ובשולחן ערוך מדברים על דיין, ברמב״ם לא דיבר על דיין.
כן.
על מחנך.
על מחנך? למה? הוא מדבר גם חותך את הדין קודם שיחקרו בין לבין עצמו.
כאילו אדם עצמו, כאילו לא דווקא מחנך.
אוקיי.
כל אדם באשר הוא צריך כאילו...
אם נדייק, הרבה מדבר על גס ליבו בהוראה, במי שמורה דין. זאת אומרת, מורה דין, שאלו אותו איזה דין, והוא ישר קופץ ועונה את התשובה. והוא לא... כן, לא חוקר אותו טוב טוב. כן? אוקיי.
סתם אדם שמעביר איזה משהו כאילו שמורה כאילו, זה יכול להיות
אתה אומר אולי לא רק דין דווקא, אלא הוראה של איזה משהו, איזה ערך הזה. אוקיי.
יש את המושג, הלא הכבדן מלמד.
כן. השאלה אם קפדן זה מקביל פה למי שקופץ חוץ את הדין מהר. קפדן זה תסמינים דומים, אתה אומר. צריך אבל ברפואה לומדים גם תסמינים דומים. צריך לדעת, הרופא המומחה יודע להבדיל בכל זאת, למרות שהתסמינים דומים. אני חושב שקפדן זה גדר שהוא, נכון שלא תסמינים דומים, הוא קצת שונה. הקפדן הוא מקפיד על התלמיד ששואל אותו עכשיו. לכן לא הקפדן מלמד, כי אז מה אם התלמיד שאל שאלה, אל תקפיד עליו, הוא לא ישאל פעם הבאה. אלא תהיה אורך רוח, כאילו תתייחס אליו בעין טובה וכו'. פה זה כלפי העניין. לא כלפי התלמיד ששואל, אלא יש פה איזה עניין שאני קופץ לחתוך אותו ככה, ככה זה צריך להיות. ולא חוקר מספיק. אולי זה שונה, בדיוק אותה שאלה הייתה לך אתמול. אולי השאלה של היום היא קצת שונה מהשאלה של אתמול. תחקור, אולי תגיע למסקנה שהדין שונה. בסדר? אני חושב שזה דומה, אבל אני חושב שבכל זאת זה שונה קצת בין הקפדן. אבל אוקיי, בכל אופן, עוד הבדל. עוד הבדל. מסיים לב עוד הבדלים? המקור. יפה, הרמב"ם, המקור של הרמב"ם זה הפסוק באיוב, מביא וריב לדעת יחקרהו. והפסוק של הטור מביא מתהילים, כי התחמץ לבבי וכליותי השתונן. כן? אז הפסוק פה שונה. בשולחן ערוך בכלל לא מביא פסוק. אוקיי. בסדר, יפה. אז נגענו פה עוד נקודה חשובה, לשון. מה ההפך של, זאת אומרת, של הגס ליבו בהוראה, שקופץ חותך את הדין, מה ההפך שלו? מה מצופה מתינות? אבל באיזה לשון הרמב״ם מתאר אותה? באיזה לשון הטור והשולחן ערוך מתארים אותה?
שריק השמש. ברוק השמש.
ברוק השמש. אבל זה כולם מזכירים. זה כתוב בכולם. גם ברמב״ם, גם בטור, גם בשולחן ערוך. אני רוצה שתראו הבדל. מה מצפים ממני? מה הרמב״ם מצפה ממני לעשות? כתרגום של לבוא מתונים בדין? ומה הטור והשולחן ערוך מצפים ממני? לפני ההסברים, רק את הלשון, אפילו את לפני שתגיד, תסבירו את הלשון, אבל לשון שונה.
אצל הרמב״ם זה לא
הגס
ליבו
בהוראה, כלומר. זה מה?
אמרנו שהגס ליבו בהוראה זה מי שישר עונה תשובה.
כן.
וזה
זה קשור לסדר. אתה מסביר אותו כבר, אבל רגע, יש פה עוד לשון שאני רוצה שתסמנו אותה בעיגול. מילה מול מילה.
משל וגס רוח. ולרמב"ם לעומת זאת זה...
למה, כתוב אצל כולם כתוב שיותר משל וגס רוח.
כן, אבל זה מוקם במקומות שונים.
סדר כן, אמרנו. נכון. אנחנו עוד לא מסבירים מה זה אומר, אבל סדר נכון, יש הבדל.
הם אומרים צריך עדיין להיות מתון בדין, והוא אומר קודם שהקירום בינו לבין עצמו.
ומה הם אומרים?
להיות מתון בדין.
אוקיי. אבל מה המילה שמקבילה אצלם לקודם שיחקרו? יחמיצנו, מעולה. אני צריך לחקור את הדין או אני צריך להחמיץ את הדין? מה זה להחמיץ? מה הכוונה פה להחמיץ? מה? לפספס? כתוב עד שיחמיצנו, מה? צריך שיתפר, משול חמץ. כן? כמו כי יתחמץ לבבי. זאת אומרת, להחמיץ את הדין, בדרך חמץ בפסח זה שלילי. לפעמים חמץ זה חיובי. לתת לו להחמיץ, תן לדין להחמיץ, תן לו לתפוח. אוקיי, אז בוא נחזור רגע להבדלים ואחרי זה ניתן כיוון, מה עושים איתם. ראינו את הסדר, ההבדל בסדר, שהרמב״ם פותח בגס ליבו בהוראה ואחר כך בואו מתונים בדין והטור שולחן ערוך הפוך. הפסוק, ברמב״ם מביא פסוק מאיוב, הטור מביא מתהילים, התחמץ לבבי והשולחן ערוך לא מביא. הלשון של המתינות ברמב״ם עד שיחקרהו, גם אצלם זה מופיע, אבל בהמשך, לגבי הגס ליבו בהוראה. אצל הרמב״ם זה חלק מהמתינות בדין, עד שיחקרהו, גם זה הפסוק שהוא מביא, וריב לא ידעתי יחקרהו, זה הלשון המרכזית ברמב״ם, החקירה. אצל הטור והשולחן ערוך, הלשון המרכזית היא ההחמצה, מלשון חמץ, כמו שהסברנו. ובין הטור לשולחן ערוך, מה הסיבה של המתינות? הטור מביא... ברוב מסע ומתן ירד לעומקו. והשולחן ערוך לא מזכיר את זה, את המסע ומתן. הוא כן כתוב, וישא וייתן בו וכו'. כן? אבל, 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 פה, הוא לא מביא את זה כטעם, הטור מביא את זה כטעם, עד שייך מציינו, ועיסה וטוען בו, יהיה ברור לשמש, למה? כי ברוב מסע ומתן ירד לעומקו. זה לא כתוב ב, ב, בשולחן הרוך. אז בוא ננסה לתת כיוון. ברמב״ם נשמע, אם ניקח את הביטוי של החכם, מה אתם שומעים? אולי תגידו אתם, מה, ניקח את הביטוי הלשון, המילה הזאת ששמנו אחד מול השני. מה ההבדל בין חקירה לבין החמצה?
לחקור זה בזמנו, ולהחמיץ זה אחרי זמנו, בשלב קצת יותר מאוחר. לאו דווקא למשורה, להחמיץ שזה בזמן יותר מאוחר של דבר שלילי. אפשר להגיד הפוך, שלהחמיץ זה לתת לדין להתבשל אצלך קצת.
כן, ובחקירה.
ולחקור זה לאו דווקא כשהדין כבר מגיע לתומו, שחקרת כמו שצריך.
ויחמיצנו זה מה זה אחר כך?
לא, יחמיצנו זה לאו דווקא כאילו בזמן שהוא יותר מאוחר, זה בזמן עצמו.
והחקירה? זה לא בזמן עצמו בתהליך של הדין?
לאו דווקא.
אבל זה לכל מה שהוא כותב, לא?
אבל אני לא...
שלא לקפוץ ולחתור את הדין לפני שאני חוקר אותו ביני לבין עצמי.
כן, אבל... לא בטוח שאתה רואה להחמיץ, שהכוונה בלהחמיץ עכשיו זה לאחר זמן מאוד מאוד ארוך. להחמיץ זה בזמנו, זה כמו שהלחם מחמיץ, שהלחם מחמיץ זה משהו מוכן.
כן.
אבל אותו דבר, לחקור מתי שצריך ולא לפני שצריך או אחרי שצריך, דווקא בזמן, שזה המיומנות של הדיינים.
אוקיי, השאלה אבל מה ההבדל בין החקירה לבין ההחמצה? אתה אומר זה בזמן וזה אחרי הזמן, אני מתלבט. אם זה קשור לזה, זה יכולה שניהם בזמן של התהליך של הדין. מה אתה אומר?
דווקא פסח החמצה זה בדיוק כשנגמר הזמן, בדיוק אחרי הזמן.
בסדר, אבל אתה מייחס לפסח, מתי שזה לא פסח, ביום רגיל. ההחמצה זה הזמן שצריך להוציא את הלחם, בזמן שהלחם הופך להיות לחם.
ההחמצה היא מתארת איזה סוף של תהליך שבפסח אנחנו לא רוצים אותו, ודווקא בדין אנחנו כן רוצים אותו. אבל אני שואל עכשיו, קחו את התהליך של החקירה מול החמצה, מה ההבדל בתהליכים האלה? תקשיבו רגע למילים האלה, וחלק מהיבום אותם בדין, עוד מה תסביר? מה?
לראות שלא החמצת משהו?
מה? מה ההבדל בין חקירה להחמצה? ניסו להגיד בחקירה.
החקירה שבאה זה עצמו אולי, וההחמצה זה, אחרי שאתה עושה זה כאילו לעשות חושבים, לראות שלא פעלת בצורה אינסטינקטית.
אוקיי.
החמצה זה פספוס, חקירה זה לא לפספס שום דבר.
אוקיי, פה אמרנו דווקא שנראה שההחמצה היא לא ביטוי של פספוס, זה פה לתת לו להחמיץ, לתת לו זמן, כאילו לתפוח, כאילו. אבל השאלה מה קורה בזמן הזה? מה אתה אומר?
לא הצלחתי להבין מה אתה
מתקשר. ההחמצה, על הדין, יש לי דין. באו לך שני אנשים עם שאלה. היה ככה והיה ככה, מי חייב למי? אז בסוף כולם אומרים, אל תגיד להם מיד. ראובן שלח לשמעון להתראות. רגע. צריך פה לא לקפוץ. צריך להיות מתון. עכשיו הרמב״ם מגדיר את המתון הזה חקירה. וזה הפסוק גם שהוא מביא. ריב לא ידעתי, איך קראו. הטור והשולחן ערוך מגדירים את זה החמצה. יתחמץ לבבי. כן? תן פה כאילו זמן להחמיץ. מה אתה אומר? אמרנו, זה לכאורה לא פספוס. יצאנו מפספוס. למה?
יתחמץ לבבי?
לא יודע אם זה... פספוס. לב שלי כאילו...
אז חמץ לבבי זה כאילו... עכשיו מוכן?
לא מוכן, אלא יש שם איזה תהליך. הלב שלי עובר משהו. חמץ לבבי זה משהו, מה שכאילו הוא כבר ירד אליי ללב, כבר עד שהלב הוא כבר התחמץ לבבי, כאילו אותה השתונן, כאילו זה לא משהו שעובר מעליי. משהו שנכנס לי ללב, הלב שלי כבר מרגיש אותו. מה אתה אומר? רגע, שנייה, רגע. לא, עוד לא הסברנו, נראה. כן?
חקירה זה שאתה בודק ומחפש זה. והחמצה נראה לי זה כמו שאסור להעניש בן אדם באותו יום שהוא קיבל את הדין, כדי שיגיעו עוד ראיות. אז כאילו זה נראה לי החמצה. כאילו לחכות עם זה, לראות אולי יצוץ עוד משהו.
יפה, יפה מאוד. נגדיר את החקירה בחקירה. האם התהליך פה הוא תהליך אקטיבי או פסיבי? נסביר את זה עוד מעט רגע. יוצא ממתוך מה שאתה אומר. בחקירה אני פעיל. זאת אומרת, אני צריך עכשיו לחקור, לשאול שאלות, ללמוד את העניין לעומק, לבוא ולבחון, זווית כזאת, זווית כזאת. זאת אומרת, המטרה של לא לקפוץ היא כדי לאפשר לי לעבור איזשהו תהליך אקטיבי, כאילו לבדוק לעומק. להחמיץ את הדין זה משהו אחר. זה לתת לו רגע שנייה, בוא נשען עליו לילה. זאת אומרת, נגיד את זה אולי בצורה שונה, גם לפי הפסוקים, חקירה היא בשכל, החמצה היא בלב, כמו כתוב, כי התחמץ לבבי. זאת אומרת, אני רוצה, מה אני רוצה שיקרה עכשיו? כשאני אומר לך, יבואו מתונים בדין, מה אני מצפה שיקרה? ציפייה אחת, אני רוצה לאפשר לך, אם אתה תקפוץ מהר מדי, אתה לא תחקור כמו שצריך. אולי, רגע, יש פה אולי עוד סוגיה שקשורה, אולי צריך לראות עוד איזה פויסק, עוד איזה אחרון, אולי צריך לשאול עוד איזה שאלה. אני רוצה שיקרה פה איזה תהליך אקטיבי בסיפור הזה. לעומת זאת, בלהחמיץ את הדין, אני רוצה לצאת לך זמן רגע שנייה, לשבת, להתיישב בזה. יש לך כבר אולי איזה מחשבה, אבל תחכה, בוא תיתן לזה קצת, להתעכל קצת למחשבה הזאת. אולי פתאום תחשוב רגע, אולי זה לא בדיוק ככה, אולי צריך לחפש כיוון אחר. זאת אומרת, יש המתנה פסיבית, לא פסיבית במובן של לא עושה כלום. אלא אני נותן לעצמי רגע שנייה ברוגע, רגע להקשיב לזה מחדש. לתת לזה שנייה רגע לחזור לסיפור, היה ככה, היה ככה. בוא נקשיב פה למה הוא אומר, מה הוא אומר. אני לא עכשיו בחקירה האקטיבית דווקא, בסדר? אני נותן פה איזה אפשרות לדברים ככה, לשקוע, לחלחל, להתעכל, יותר בלב אפילו מהשכל. אולי זה גם יעורר אותי לחקירות. בסדר? זה לא אומר שזה טוב גם לחקור. אם עולה לי עכשיו איזה שאלה אדרבה, אולי זה יפתח לי פתח חדש לחקירה. אבל עיקר המגמה של יבוא מתונין בדין, לפי הטור והשולחן ערוך כרגע נחבר אותם, עוד מעט תפריד ביניהם גם קצת, אבל זה לתת ללב לפעול, לתת להקשבה, פחות לחקירה השכלית.
אחרי שחרץ את הדין, נכון?
לא יודע.
אחרי שהדין יושב קצת בראש.
כן, שמעתי. יש לי אולי כיוון. יכול להיות שיהיה פה תהליך עכשיו, שהתהליך הזה כנראה יהיה מורכב גם מחקירה אקטיבית, אבל גם צריך לתת לו מקום של החמצה, של, תראה, אנחנו מקווים שאף דען לא יפסוק סתם ככה בלי שהוא כן חושב קצת, אבל אומר הטור שורה, הוא צריך מעבר לזה, גם אחרי שחקרת, והגעת ככה אולי זה גם קצת ההבדל מהטור לשולחן ארוך, עוד רגע נדבר על זה, יש לך פה מחשבות, יש לך פה כיוונים, תן עוד קצת זמן מעבר לזה. תקשיב עוד קצת. תן עוד קצת ככה לדברים להתעכל. בין הטור לשולחן ערוך, כן, מה שהטור... אז לפני זה, קודם כל, אז הסדר, הרמב״ם, מה אומר? הגס לי בו בהוראה, אם מישהו קופץ מהר, בלי לחקור, אז הוא שוטר השעה וגס רוח, וזה לא הבוא מתונים בדין. זאת אומרת, מה זה הבוא מתונים בדין? זה אותו דבר של הגס לי בו בהוראה. לטור ולשולחן ערוך, לא, יש קודם כל לבוא מתונים בדין, זה עניין אחד. חוץ מזה, יש עוד עניין, שהגס לי בו בהוראה, שהוא לא חוקר בכלל, הוא רשע. זה גדר אחר. לרמב״ם זה אותו גדר. לכן הוא מקדים, הוא אומר, מי שגס לי בו בהוראה, הוא לא קיים, לבוא מתונים בדין. עכשיו, ברור שהם קשורים, לכן הטור ושולחן ערוך מביאים את זה ביחד, אבל הם הופכים את הסדר. קודם כל יש לבוא מתונים בדין. שזה עניין כי התחמץ לבבי, צריך לתת לדברים ככה לשקוע. חוץ מזה יש עוד עניין, לא להיות גס לי בו בהוראה, אתה לא יכול לפסוק, לקפוץ, לפסוק, בלי שבכלל חקרת, בלי שלמדת את הסוגיות. זה עוד עניין. אבל היבוא מתונים בדין זה עניין בפני עצמו. זה לא אותו עניין כמו הגס לי בו בהוראה. זה לגבי הסדר. הפסוקים הסברנו אותם. המילה חקירה מול החמצה גם הסברנו. עכשיו בין הטור לשולחן ערוך, הטור כותב כדי שירד לעומק הדין. כן? אז נראה שה... הטור זה שני משפטים נפרדים, יש לי עד שחמיצנו, וכרוב מסע ומתן ירד לעומקו, יש פה שני צדדים, יש פה גם את המקום הפסיבי של ההקשבה יותר, של ההתבוננות, ויש פה את החקירה האקטיבית, שני דברים. השולחן ערוך נראה שזה דבר אחד לגמרי, זאת אומרת, גם לשולחן ערוך, גם המסע ומתן הוא יותר בחינה של מסע ומתן פסיבי, פחות האקטיבי, של לבוא להקשות, לתרץ, להביא תרוצים, אלא יותר להתבונן במורכבות של הסיפור הזה, לחשוב לצדדים השונים, להגיד, רגע, בוא נחשוב מה ראובן אומר. מה, 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 מה מניע אותו? מה, איך הוא רואה את כל המציאות הזאת? אחרי זה מה שימון אומר. וזה פחות מסע ומתן של עכשיו לבוא ולפי הכללים התלמודיים והפסיקתיים בדיוק לראות מי צודק, אלא יותר מסע ומתן שיותר רוצה להקשיב למציאות שלפניי, להתבונן בה לעומק, ואז מתוך זה, ברור שתגיע גם חקירה. גם השולחן ערוך מזכיר את החקירה, אבל הדבר המרכזי, בשולחן ערוך לכאורה זה ההחמצה. אז בעצם יוצא לנו שהרמב״ם הוא לוקח את החקירה כדבר המרכזי, הטור מזכיר את שני הדברים, גם את ההחמצה וגם את החקירה, ולשולחן ערוך זה ממש, ההחמצה היא הדבר המרכזי, שממנה גם נובעת חקירה, אבל עיקר העניין זה שלבוא מתונין בדין, זה לתת לדברים ככה את הזמן שלהם, את ההתבוננות, ההקשבה העמוקה שלהם, מתוך זה לבוא ולפסוק את הדין. בסדר? אז זה ככה קודם כל בעניין הזה של הדין. מתוך זה, אני רוצה שנתרחב פה, נגיע כבר על דברים שקשורים לארץ ישראל, ועוד עניינים שחזל מזכירים את תבואו מתונין בדין, כדי להרחיב אותם הבית. אומרת הגמרא באוריות שאנחנו... לא עליה, הגמרא באוריות אומרת כך, היא באה אלו רבי זעירא ורבא ברב מתנא, אי מיניו עדיף, כן? רבי זעירא ורבא ברב מתנא, מי עדיף? רבי זעירא חריף ומקשה, ורבא ברב מתנא מתון ומעסיק. שומעים פה את המתון. מתון ומעסיק. מאי, מי עדיף? אומרת הגמרא תיקו, אין הכרעה. רש"י מסביר, חריף ומקשה, מתוך פלפול יתר הדעה ולאה ומקשה ומתרץ. אבל רבא בר מתנא לא אהב חריף כל כך. אלא מתוך שהוא שואה, הוא מעיין יפה יפה, מסיק עלי בדיל חטש. זאת אומרת, רבי זעירא, הכוח שלו זה הפלפול. הוא היה חריף ככה, מקשה ומתרץ, ואז הוא מגיע למסקנה. רבא בר מתנא הוא לא היה חריף כמו רבי זעירא, אבל היה לו כוח אחר, שדווקא הוא שהה, הוא ככה לא ענה מיד, שאלו אותו שאלה, שתק, הקשיב, התבונן, ואחרי זה הוא אמר מה דעתו, והוא היה מסיק עלי בדלחתה. הוא היה דווקא לא דרך כל המלחמה של תורה, אלא מתוך ההקשבה והמתינות, בסוף הוא היה זוכה לכוון לעלי בדלחתה, הבבלי נשאר בתייק ומעדיף, הדרך הזאת או הדרך הזאת, רבא ברב מתנה. כן?
זה כביכול יותר עדיף, הוא לא פלפל, הוא הגיע ישר לדין.
כן, בכל זאת, נכון, אתה רוצה להכריע. אתה אומר, הבבלי לא הכריע, אתה רוצה להכריע.
לא, לא מכריע, אני אומר, יש פה יתרון, כי השני היה צריך לפלפל, כנראה, ואז הגיע לבדלחתה, והוא...
מה יתרון? אוקיי. אתה אומר, ההתבנות שלו זה יותר עדיף, אתה רוצה בהקשבה, לכוון.
עדיף יותר, לא יודע, אני חושב שצריך את שניהם.
אז מה, הבבלי נשאר בטייק, זה אומר שהוא ראה שיש גם צעד עדיף אצל רבי זעירא. אז מה? אז בוא ננסה גם לחדד.
אני חושב אבל שיש יתרון בזה שהוא היה מעמיק בדברים ומגיע ללי בדיל חטא בלי פלפולים.
אז אתה, אוקיי.
היה לו התבוננות המעשית, כאילו, זה מעשית. היה לו התבוננות על הסוגיה והוא יכל כאילו לפתור אותה. בלי כל מיני ללכת לפה, ללכת לשם, לא יודע איזה...
אז אתה אומר מצוין, הצד העדיפות של רבא בר... בוא, בעצם אתה עוזר לנו להבין את התיקו של הגמרא. אם הגמרא אומרת תיקו, זאת אומרת שיש פה שני צדדים. בצד של רבא בר מתנא יש צד עדיפות, אדם שמצליח בהקשבה ובמתינות להצליח לכוון ככה לנקודה בסוגיה, זה מצוין, עד רבה, מראה שאתה מצליח ככה לגעת בנקודה. מה הצד עדיפות של רבי זעירא?
מי שעכשיו בא ומפלפל, הרי הרבה יותר מרשים את האחרים, הפן השכלי שלו הרבה יותר...
אוקיי, זה יותר מרשים.
זה יותר מגניב כזה.
זה יותר מרשים. אתה אומר, אבל מרשים זה משהו חיצוני, אבל בוא ניקח...
כמו הרבנים שזורפים דקים,
אבל אתה יכול להגיע...
אוקיי, אבל בוא ניגע, אבל בכל זאת, מה אמיתי, לא חיצוני? מה הפנימי ברבי זעירא? מה עדיף בצד הזה של הפלפול וה...
אתה יכול להשיג יותר נפקמינות.
יותר נפקמינות, הוא יותר חד. אם יבואו ויקשו עליו קושייה, יהיה לו מה לענות. יכול להיות שרבא בר זעירא יקשו עליו, רבא בר מתנא, אולי הוא... הוא יכול להיות שגיד שבדיע, קושייה טובה לי מה להגיד למרות זאת. כן, יישב כאן, אבל נראה לי עדיין שזה הכיוון. זאת אומרת, יש יתרון לשיטה של רבי זעירא, שהיא מאוד חדה, והיא מאוד תקיפה, היא מאוד יכולה להתמודד גם נגד דעות אחרות. הדעה של רבא מתנא היא אולי פחות יש לו את היכולת. אתם מכירים אנשים כאלה ש... רק נוריד את הדברים לעולם שלנו, לסבר את האוזן, בסדר, אבל רק שנבין, לא אומר שככה הם מוראים. אבל יש אנשים ככה שבוויכוח ידעו ככה ישר ככה, כל מה שתגיד להם, תקשה להם ישר ככה ידעו לדקור את זה ככה מיד. ויש אנשים... אני כזה, נגיד, יותר קשה לי, כאילו, בוויכוחים, אז אני צריך לחשוב, אני כאילו לא, אני לא תמיד יודע, אני יודע, אחרי זה אני אומר, למה לא אמרתי ככה, למה לא אמרתי ככה? יש אנשים שיותר חדים, כאילו, בוויכוחים, בדרך כלל הם ינצחו בוויכוחים. אבל יש אנשים שהם כאילו יותר ככה במתינות, אבל המתינות שלהם תעזור להם בסוף שהדרכים יהיו ישרות מכוונות. אז יש יתרון לשני הצדדים, הבבלי לא מכריע. אבל... נראה שרבי זעירא, זה הבחינה של רבי זעירא לפני שהוא עלה לארץ ישראל. בואו תקשיבו לרש"י. אנחנו לא ממציאים את זה, אבל תראו מה רש"י אומר. זה גמרא שאנחנו מכירים, רבי זעירא, הזכרנו אותו כמה פעמים, רבי זעירא כיסה לי כלי ארץ ישראל, עטיב מאה תעניתא, דלישתקח גמרא בבלה מיני כי יחד לא נתרדי. רבי זרע יושב 100 תעניות לשכוח את הגמרא שהוא למד בבבל. תחשבו מה זה. אנחנו כמה שוברים שיניים בסדר בוקר ללמוד גמרא תלמוד בבלי, הוא עשה 100 תעניות לשכוח את הגמרא שהוא למד. כמה סדרי בוקר היה לו לרבי זרע שהוא על ארץ ישראל, למד אצל רב יהודה, המון סדרי בוקר וצהריים וערב, ואת כל זה עכשיו הוא מתענה כדי לשכוח. למה? שלא יטריד אותו כשהוא בא. רבי זרע מבין, אני עולה לארץ ישראל, זה מאורה מכונן, כל הלימוד תורה שלי צריך להתחדש עכשיו. אני מפחד שיפריע לי מה שלמדתי בבבל, עד כדי כך. יושב 100 תעניות, זה רק האמירה הזאת היא מדהימה. אנחנו רוצים ללמוד, לא רוצים לשכוח את הבבלי. אבל עצם זה שרבי זרע, הוא התענה, זה כבר צריך לתת לנו כיוון, על מה אנחנו זוכים ללמוד בארץ ישראל, ומה זה תלמוד ירושלמי וכו' וכו'. אומר רש"י, מה זה כי יחידי לא נתרדה? ממה הוא חשש בדיוק רבי זרע? כשקשיבו טוב עכשיו, כשעלה לארץ ישראל ללמוד מפי רבי יוחנן, והם מוראים שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ונוחין זה לזה כשמן, כדי אומר בסנדרין, נכון? עוד ראינו את הסנדרין הזה, נכון? של נועם, שמנעימים זה לזה בהלכה, ובני היצהר כתוב שם, שנוחין זה לזה כשמן, ומיישבין את הטעמים בלא קושיות ופירוקין. שומעים? בדיוק הקושיות והפירוקין, אבא מקשה ומתרץ, זה מה שרשי פרש, הגמרא אמרה, חריף ומקשה. זה היה דרך של בבל, רבי זירא מתענה, הוא פוחד שזה יטריד אותו. החריפות של הקושיות והתרוצים, הוא פחד שהיא תטריד אותו. כי הדרך של חכמי ארץ ישראל הייתה, נוחין זה לזה כשמן, הם מכוונים, הם יושבים את הטעמים בלא קושיות ופירוקין.
איך אפשר ליישב ככה? אם עכשיו מישהו מקשה עליי משהו, אני חייב לענות משהו שיסתור אותו. אין מה לעשות, כי אם הדעה שלי צודקת, הוא אומר שהדעה שלו לא צודקת.
אבל אולי אפשר בצורה אחרת, אולי אפשר אם מישהו אומר לדוגמה, ברמב״ם, הוא אומר איזה כיוון ברמב״ם. אולי אפשר לשאול אותו, אפשר להגיד לו כך, אפשר להגיד, הכיוון שלך לא מחזיק. למה? כי המילה הזאת ברמב״ם מוכיחה הפוך. ואז הוא התחיל לחשוב, ואז לתרץ, ואז אני אקשה לו, אבל זה צורה אחת. צורה נוספת שוכל להיות, אתה יודע מה? אתה אומר פה סברה חזקה. מה אתה עושה עם המילה הזאת ברמב״ם? בוא נחשוב. איך אפשר? זה מתיישב? אולי זה לא מתיישב? אחר כך יכול להגיד, אתה יודע מה? באמת צריך לחדד את הסברה. או שהוא יגיד, לא, זה מתיישב, אבל בוא נבין את המילה הזאת כך. זאת אומרת, זה כאילו מגיעים בסוף כביכול לאותה תוצאה. אולי, לא בטוח זה לא אותה תוצאה. אבל אני אומר, גם אפשר להגיע לאותה תוצאה בדרך של מלחמה, של קושיות ותירוצים, ואפשר בדרך של הקשבה. אני מקשיב ככה לעומק מה שאתה אומר, כי כשאני במלחמה אני לא עוסק בהקשבה, מה אני עוסק? אני עכשיו, יש לי הבנה אחרת ברמב״ם, ואני בא לסתור את ההבנה שלך, אני לא מקשיב אליה, כאילו אני אומר, זה מה שאתה אומר, אני לא מזדהה עם זה, אני מבין אחרת, וחוץ מזה שאני לא מזדהה עם זה, תראה גם שהרמב״ם, במילה הזאת מוכח הפוך, עכשיו אתה תתרץ, אני אגיד לך, התרוץ שלך לא טוב, אבל התהליך פה הוא פחות תהליך של הקשבה. יהיה לי עת ואהב בסופה, בסוף נגיע לאהבה, בסוף נגיע לזה הבנה ותהיה אהבה כי זה לשם שמיים. אבל התהליך הוא תהליך של מלחמה. לעומת זאת התהליך שמתואר פה ברש"י בחכמי ארץ ישראל הוא לא תהליך של מלחמה. הוא תהליך שאני מקשיבים אחד לשני, מיישבים בלא קושיות או פירוקים. ברור שאנחנו בסוף רוצים להבין מה אמר הרמב״ם, או מה אומרת התורה הקדושה, הפסוק הזה. או מה אומרת המשנה הזאת, או מה וכו'. אבל אנחנו עושים את זה בצורה הרבה יותר, הכוח שמוביל אותנו יותר זה המתינות, ההקשבה. אני שומע מה אתה אומר, בוא רגע נעכל שנייה מה שאתה אומר קודם כל, יש פה סברה כזאת וכזאת, סברה חזקה. יש עוד סברה, בוא נשים גם את הסברה השנייה על השולחן, יש פה שני סברות. בוא נחשוב מה יותר נכנס פה בסוגיות. בואו נראה עכשיו את המילה הזאת, המילה הזאת, אתה יודע, אולי נגלה שיש מקום לשתי הסברות, פה ככה, פה ככה, אולי שתי הסברות זה מחלוקת התנאים. זאת אומרת, כל התהליך הוא תהליך הרבה יותר של הקשבה, הוא פסיבי, לא במובן שהעצלן של הפסיבי, אלא במובן שנותן לדברים ככה את המקום שלהם, ואת התהליך, ואת ההקשבה שלהם, ואת המתינות, ומתוך זה הדברים מתבררים, אמרתי, או שהם בסוף יגיעו לאותה נקודה, אבל בדרך של נועם, אולי לפעמים זה גם לא יגיע לאותה נקודה. זאת אומרת, לפעמים במלחמה, מה שנקרא במלחמה, יש מפסידים, יש עבדות בדרך. יכול להיות שבדרך של מלחמה אנחנו מפסידים חלק מהסברות שהיו יכולות להיות נכונות, אבל בגלל שעסקנו במלחמה, ביטלנו איזו סברה מסוימת, כי במבט ראשון זה לא נראה ומצאנו דרך לסתור אותה, והוא גם, אולי הוא גם התייאש מהסברה שלו. הצלחנו לשכנע אותו שהסברה שלו לא טובה, אבל באמת אולי היה שם נקודת אמת ופספסנו אותה. ואם היינו פועלים בדרך של נועם ושל הקשבה ושל מתינות, אולי היינו זוכים לעוד סברה ככה שפה תחזיק בסוגיה, ותבהר לנו עוד משהו בסוגיה. אולי גם אם בסוף לא נשאר עם הסברה הזאת, ונלך לסברה אחרת, אבל הסברה הזאת היא תאזן במשהו, והיא תעדן את הסברה שבסוף נגיע אליה, נגיע למשהו שהוא יותר קרוב לאמת. בסדר? אז זה הדרך של חכמי ארץ ישראל. אז נראה שמה שהבבלי נשאר בתיקו, זה בבבל. אבל כשרבי זייר, אותו רבי זייר ששאלנו הוא עדיף, היה לו תשובה. הבבלי נשאר בתיקו. אבל רבי זייר היה תשובה. כלומר, בבבל זה שאלה. בארץ ישראל זה לא שאלה. בארץ ישראל עדיף את המתינות ולא את התקיפות. זו התשובה שלכם, הוא התקנה. ככה רש"י מסביר את למה הוא התענה. זה מה שהוא פחד שיתריד אותו. זאת הנקודה שהוא פחד שיתריד אותו. הנקודה של החריפות שלו. לכן, אולי לכן דווקא הוא התענה. אולי לכן, זה לא... נכון, בדיוק. הרי הבבלי המשיך גם אחרי שרבי זרע התענה, שזה היה בדף פי-הי בבבא מציאה, יש גם דף פי-וו בבבא מציאה. הבבלי לא סגר את הבסטה. כן? כי אולי זה היה מתאים לרבי זרע, שאצלו הנקודת אולי אצלו הנקודה של בבלי הייתה כל כך משמעותית, שהוא אמר, אני חייב להתענות כדי להגיע לתורת ארץ ישראל. אבל זה לא הדרכה עכשיו כללית לכולם. זאת אומרת, אפשר לקחת את תורת בבל, חשוב לקחת אותה, רק לבוא ושהיא תלבש פנים חדשות בארץ ישראל. כן.
הוא התענה כי זה היה לו טוב, או שהוא התענה פשוט כי לא היה לו בר פלוגתא כרגע בארץ ישראל, אז אין לו ברירה אלא.
למה לא היה לו בר פלוגתא? מה זאת אומרת? לא כתוב שאין לו ברירה.
ישראל אמרנו שאין לו את זה לזה.
נכון, מה, לא היה לו חווה, לא היה לו תלמידים, הוא בא עם עצר רבי יוחנן. רבי יוחנן היה הרבה תלמידים.
אם הוא היה מתקין ומשתמש בדרך של בבל, אז לא היה לו דרך ללמוד, כי בבבל הוא היה יום אחד, היה לו כאלה שלומדים איתו ככה. אבל בארץ ישראל אין לו מי לעשות את כל המלוכים ואת הלימוד הזה.
כן, כן, אבל כנראה שהוא הבין, כנראה ש... א', יכול להיות שבאמת הוא אמר, אני מגיע עכשיו למקום של לימוד אחר, אני צריך עכשיו לשנות את הדרך. כן, אבל זה לא בכדי. זאת אומרת, זה לא במקרה שבארץ ישראל, זאת הצורה שככה זאת הייתה דרך לימוד. רבי זייר הבין שיש פה צורת לימוד חדשה, שהיא מתאימה לדרכה של ארץ ישראל. בהזדמנות אחרת, יש ברחוב ארץ זהב הארץ של הרב ויצמן, שהוא מרחיב, מעריך בזה ש... שמראה שם שיטה שלמה, שבבבל היו אוכלים נעמה בנעמה, לחם בלחם, לחם עם דייסה, שזה כאילו היה קושי לבוא ולראות דברים שונים, כל אחד בתפיסה שלו, לחם תאכל אותו עם לחם, אל תתערבב עם עוד טעמים. בארץ ישראל עד רבה, אומרים, אבל טוב, זה קשור להרבה עניינים של החושך, מחשכים מושיבני של בבל, ששם כל פרט הוא מופרד, לעומת ארץ ישראל שהירושלמי, והאור זה תלמוד ירושלמי, שם רואים את הדברים כמכלול, לכן אפשר הרבה יותר במתינות. אז פחות צריך להילחם, בסדר? אבל זה קשור לעוד הרבה הרבה עניינים, אבל מה שאני כן רוצה להגיד, שגם אם אתה צודק שזה בגלל שזה דרך הלימוד בישיבות בארץ ישראל, אבל היא הנותנת. למה זה הדרך לימוד בארץ ישראל? זה קשור לדרכה של ארץ ישראל. כן.
אנחנו רואים אבל שרבי יוחנן אחרי שנשאר בלי רשלקיש, אז הוא מביאים לו...
והוא
אומר לו שהוא לא מספיק תקיף.
נכון.
זה מה שכן צריך.
נכון, גם בארץ ישראל צריך את זה. הקושיות הן עוזרות, אבל הצורה של הקושיות, כנראה, בואו ניקח את הדברים ונחבר אותם לכאן. הצורה של הקושיות, יש קושיות בנועם ויש קושיות במלחמה. בסדר? אז גם מה שרש"י אמר, בלא קושיות ופירוצים, רואים גם בתלמוד ירושלמי יש קושיות ותירוצים. זה לא שאין. אז מה הוא התכוון להגיד? יש דרך, האם מה הדרך המרכזית? הדרך המרכזית היא קושיות ותירוצים, מלחמתה של תורה, או הדרך של נועם, מנוחים כשמן וכו' וכו', כן.
אני חושב שאפשר להגיד שהוא היה חזק, הוא ידע לפלפל, זה לא שהוא ידע, הוא לא ידע תורה, פשוט הוא, הדרך שבה התבטא מי שהיה מפולפל, לא יכול לדבר בכלל, כאילו הוא כל הזמן היה תקיף, כנראה שהשיח הוא שיח תקיף, הוא בעצמו לא היה תקיף הזה, לא היה כל כך מסתדר ביניהם, לא שהוא לא היה כזה חכם. לא, אבל אדול
להסתדר,
כי הוא תקיף,
הוא מפחות. כן.
הרב ראו להיודי הראשונים על איך להסביר?
שמה זה, מה זה?
הרב ראו הראשונים על זה, איך מסבירים? למה הוא עלה לישראל ולמה אתה עניין?
לא. אני אשמח, אבל אם תמצא דברים מעניינים שתגיד, יש לך כוח. ביטוי לזה, מה שהרב כותב באגרת צדיק וב, נראה לי שאת זה לא הבאנו, אז הוא כותב, תלמידי חכמים שבארץ ישראל חוזרים להיות שפופים ושפלים ועוזבים את חילם, סוברים שלא נוצרו כי אם למי גרם גרם אצל חכמי חוץ לארץ ולחכות פלפולים נמוכים הבאים מתוך מחשכים. בזה באמת כוחם של חכמי ארץ ישראל חלוש, מפני שהם נוצרו לגדולות מאלה. אבל כשהם מעמידים עצמם על כנם הרם, הם מוצאים הכל בכלל מתי ימנה. תרב מתאר את הפלפולים הנמוכים, שזה דרכה של בבל. ובארץ ישראל יש, לא תלחכות הפלפולים הנמוכים, אלא עד רבה להגיע מתוך ההבנה של השורש של הדברים, לגעת במהות שלהם, ומתוך זה להבין את השיטות השונות, בדרך של נועם והקשבה, ופחות בדרך של מלחמה. עוד בעבוד הרבי נתן, הבו מתונים בדין, כיצד מלמד שיהיה האדם ממתין בדין, שכל הממתין בדין מיושב בדין. גם כן, הלשון פה מיושב, לשבת. שנאמר גם אלה למשלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. ולא שהעתיקו אלא שהמתינו. יש, מה זה ולא שהעתיקו אלא שהמתינו? כתוב העתיקו, אז מה אתה אומר לא שהעתיקו? אלא מה חזל באים להגיד? זה לא העתיקו מלשון copy paste, כן? העתק הדבק. אלא איזה עוד לשון יש העתיקו? איזה עוד
מילה? העתיק את מקומם?
להעתיק זה גם להחליף. אבל איזה עוד לשון זה מזכיר לנו? עתיקים, להעתיק, להפוך אותם לעתיקים. זאת אומרת, לתת להם את התהליך, ודווקא יין ישן שהוא משתבח, גם הדין, גם יין שהוא נשאר בזמן, הוא יכול להחמיץ, שם, אם זה יותר מדי, זה כבר נהיה לא טוב. אבל יש פה התהליך, זה מבטא את התהליך שיין עתיק. גם הדין צריך להיות עתיק. כן, אז זה המתינו. ההמתנה, המתינות, היא נותנת פה עתיקות, והיא נותנת פה את ההקשבה העמוקה.
חמיצות, לא?
נכון, זה בסנהדרין למדה, רב אמר מאחה אשרו חמוץ, אשרו דיין שמחמץ את דינו, עוד פעם הלשון הזאת, שאולי מפה הטור לקח אותה, כן? של דיין שמחמץ את דינו. התנחומה מחבר אותנו לעוד עניין, כדרש בר קפרא מינה המילתא דאמרו רבנן נבוא מתונים בדין, שנאמר לא תעלה במעלות וסמך לבל המשפטים, איתן השאלות תגלה לבתך. מחיר ותן של כהנים מגולות, הלא כבר נאמר, סלם מכנסי בד, אלא אמר לך השם שהזיר הקדוש ברוך הוא את הכהנים שלא יפסעו פסיעות גסות במקדש, כך הזיר את הדיינים שלא יפסעו פסיעות גסות בדין. זאת אומרת, פה יש לנו ביטוי של פסיעה גסה. לא לה... מחברים אותנו, כמו שהכהנים, מה זה לא תגלה ערוותך עליו? הרי יש להם מכנסיים, הערווה לא תתגלה. אלא הערווה זה בעצם הפסיעה גסה. זאת אומרת, אם אתה תעלה במעלות, אתה פותח את הרגליים, אתה עושה פסיעה גסה. אנחנו לא רוצים שתהיה פסיעה גסה במקדש. אותו דבר גם שלא תהיה פסיעה גסה בדין. מה זה פסיעה גסה? איפה אנחנו עוד מכירים את הביטוי פסיעה גסה?
שבת.
שמה? בשבת. נכון. אומרים, אומרת הגמרא בברכות, יש אומרים אף שלא הפסיעה פסיעה גסה. זה אמר מה פסיעה גסה נוטלת אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם. מה התקנתי? להדרי בקידוש הדבי שימשי. עוד רגע נגיע למה שאמרתם על הבית כנסת, לשבת. אבל קודם כל, הגמרא פה אומרת, פסיעה גסה היא נוטלת אחד מ-500 מאור עיניו של אדם. איך מתקנים את זה? בקידוש של בין השמשות מסתכלים על הנרות. כשאומרים ויחולו, בתחילת הקידוש, יש כאלה שכל עד שמגיעים לברכת, מברכים על היין, צריך להסתכל על הכוס. אבל כל הפסוקים בהתחלה, או לפחות בתחילת הקידוש, משתדלים להסתכל על הנרות שבת. זה מחזיר את המאור העיניים שניטל מהפסיעה הגסה. עוד רגע נתבונן רגע ביסוד הזה. עוד מקום שרומצים פסיעה הגסה, היוצא מבית כנסת לא יפסיע פסיעה הגסה. אמר הבא, היא לא אמרן אלא למי פק, אבל למי על מצווה למירת. זאת אומרת, לצאת מהבית כנסת אסור בפסיעה הגסה, שלא יהיה כתינוק עברך מבית הכנסת, אבל להיכנס לבית כנסת מצווה לרוץ. אמר רבי זירא מרש, מעניין שעוד פעם זה רבי זירא, כי אב חזינה לו לרבנן דקראת אלה פירקה בשבתא, אמינה כמחליין שרבנן שבתא. ראיתי את שם, התלמידים רצים לשמוע את השיעור, הרב בא לתת שיעור, תלמידים רצים. מה אתם רצים? זה חילול שבת. כיוון דשמנה לה דרבי תנחום, אמר יושב מלוי, לא היה מרוץ אדם לדבר הלכה אפילו בשבת, עננה מראיתנה. כששמעתי את זה, אז אפילו גם אני רצתי, כי זה דבר מצווה. אבל מה אנחנו שומעים? שריצה זה גם חילול שבת. אמרנו, פסיעה גסה זה לא לצאת מהבית כנסת, זה חילול שבת, אלא אם כן זה דבר מצווה, זה נוטל מאור עיניו, שחוזר במבט של הקידוש, וזה אסור במקדש ואסור בדין. אז יש לנו פה חמישה עניינים שראינו את הנקודה של פסיעה הגסה, זה כלל בתורת ארץ ישראל שנקרא כללים מופרטים, כל עניין של תורת ארץ ישראל להפוך את הפרטים לכללים, לראות איפה מחוברים לכלל, אז פה אנחנו גם מוצאים הרבה פרטים של פסיעה גסה, אנחנו רוצים להבין מה השורש של הפסיעה גסה. אז מה השורש של הפסיעה גסה? אומר, כן, אחרי זה הבאנו פה גם בשבת, אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת, אומר גם בחול אסור, נוטל מאור עיניו של אדם, היה בקידוש בשימשי, זה מובא כהלכה בשולחן ערוך, כשמתחיל להתעין עיניו בנרות, ובשעת הקידוש בכושל ברכה, המשנה ברורה כותב, הוא סגולת רפואה לעיניים שקורא לידי פסיעה גסה, מי הוא אין מדקדקין בזה כל כך? לא צריך בלחץ, אם עכשיו לא יודע מה, הנרות מוסתרים, אתה לא צריך לעשות לך לטפס על סולם לראות הנרות, אבל טוב להשתדל כן. בכל אופן, אומר המהר"ל, תראו בהפוך דף בנספחים, אז הוא כותב, לא נראה את שניהם, מי שירצה יראה אחר כך, אבל תראו בשורה רביעית. רגע. טוב, בוא נקרא קצת ו... הוא אומר, ביור זה, כי לעבודת השם יתברך ראוי זריזות. כאילו שאין האדם בעל גוף לגמרי בין עבודת השם יתברך, הגוף מכביד, ובזה צריך להיות רוחני, הזריזות זה משהו רוחני. ולפיכך, מהירות ההליכה אסורה בשבת, תקשיבו, כי השבת ראוי שיהיה בו מנוחה ושביטה. ואין ראוי שיהיה בו יגיעה ותנועה שהוא שינוי הסדר, רק מנוחה. אבל לעבודת השם יתברך אין התנועה נחשב שינוי ואין דבר רוצה מן הסדר. צריך שם זריזות. זאת אומרת, מה צריך בשבת? שביטה. מה זה שביטה?
לאט לאט.
לאט לאט, נכון. אבל המצב הנפשי שלנו בשבת אמור להיות מנוחה. מנוחה זה לא רק לשכב רגל, לשבת כאילו רגל על רגל. אלא שבת, בואו עכשיו רגע נסיין לחבר את הדברים. שבת, יש קדושה באוויר. יש לך למה להקשיב בשבת. הפסיעה הגסה, מה זה ריצה? ריצה זה אומר, יש לי מטרה, אני לא רואה בעיניים, אני מסתער על המטרה.
דרך לא מנהיג.
כן, בשבת, אומר לך, רגע, כשאתה הולך לטיול, לפעמים, נכון, יש כאלה שאתה רצים את הטיול, אומר, מה אתם רצים? בואו, לא רצים, בדיוק, תהנו קצת, תראו פה את העץ, תראו את הפרח, תראו את המעיין, בואו ניכנס לטבול קצת, להרגיש את המים, לנשום את האוויר. כאילו, אנחנו לא רצים עכשיו, לא מחכים להגיע לקצה. אז זה גם יצא לפעמים במסעות בצבא, כשאתה קשה ככה המסע, ואתה כל מה מסתכל, מתי כבר נגמור? לפעמים כאילו, בוא נשכח רגע מהסיטואציה שעכשיו יש מפקד, ועכשיו אני צריך ללכת וקשה לי, בוא יש טיול, בוא נראה פה את הנוף, בוא נראה דברים בדרך, זה עוזר ככה שזה יעבור. אבל כאילו לתת מקום גם להקשיב קצת, לראות מה יש מסביב. עכשיו בשבת, ביום חול, אז גם אז פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו. למה היא נוטלת מאור עיניו? כשאני חדור על המטרה, אני מפספס את המבט הכולל, כאילו נוטל אחד מחובשות מאור עיניו, כי אני רואה, אני לא רואה בעיניים, פשוט, אני לא רואה בעיניים, אז אני נוטל ממאור העיניים. מה זה מאור העיניים? כשאתה רואה מכלול, יש אור בעיניים. כשאתה רואה רק נקודה צרה, זה חושך, כאילו החושך, כאילו רואים רק את הנקודה אחת, אתה לא יכול לראות את המכלול. הקידוש של שבת מחזיר את מאור העיניים. למה? להסתכל, לא סתם, להסתכל על הנרות, זה לא סגולה חיצונית. נר שבת זה שם הקדושה של שבת, לא סתם מתפללים מיד הנרות, ככה על החינוך של הילדים. נר שבת זה בעצם האור של השבת. מי שרגיל בנר, אומרת הגמרא, זוכה לבנים תלמידי חכמים, נר שבת זה שלום בית, כאילו זה המקום שנותן לנו זהו, יוצאים עכשיו מכל הריצות של היום חול, עכשיו רוצים להסתכל על הדברים, לראות את הקדושה, לראות את המבט הכולל. לכן בשבת, אל תעשה פסיעה גסה. שבת זה זמן של הקשבה. זה לא זמן של... לכן גם הלימוד תורה בשבת, okay. הוא צריך להיות, גם שהוא פיילף, אבל הוא גם צריך להיות יותר מכוון ללימוד, שהוא יותר מתון, יותר של דברים רוחניים. כן, ללמוד דיון ככה, יש תלמידי חכמים, כאילו, לא ללמוד דיון בשבת. אני לא אומר עכשיו הלכה, כאילו, עכשיו רוצה לחזור על איזה סוגיה, זה לא אומר שאסור לו, אבל עיקר הלימוד שלי בשבת הוא לא יהיה כמו לשבור את השיניים על איזה קצות החוישן, כאילו. עד רבה, תלמד המדרש, תלמד אגדה, תלמד קצת אמונה. אפשר גם ללמוד גמרא, ככה להתבונן קצת במתינות, אבל זה צריך להיות שונה, צריך שכשם שלא יהיה הילוכחה בשבת, הילוכחה של חול, ודיבורך בשבת, דיבורך של חול, גם הלימוד, צריך שיהיה לו איזה בחינה שונה בשבת. יותר של הקשבה, יותר... כי שבת יש קדושה, כשיש קדושה, יש למה להקשיב.
אם, השאלה אחת מתייחסת למציאות. אם המציאות היא טמאה או נמוכה, אז אל תקשיב למציאות. תהיה מכוון למטרה, תסמן את המטרה של הקודש, שם הקודש נמצא, לא בכל המרחב. תרוץ לשם. אבל תדע שהריצה הזאת היא עלולה לקחת לך 1 מ-500 ממאור העיניים, תחזיר את זה בקידוש. בשבת אסור לעשות פסיעה גסה. אם עכשיו יש דבר מצווה, בסדר, אז פה הקדושה במצווה, אז כאן עכשיו יהיה מותר, אבל זה כיוצא מהכלל בשבת. אבל שבת זמן של הקשבה. גם במקדש יש איסור לפסיעה גסה. כי המקדש זה מקום של קדושה, שם צריך דווקא את המתינות.
איך הקוראים היו רצים בגורלות?
קודם כל לא בטוח שהמשנה שם תארת שהם דברים לא טובים שקרו בגלל הריצות האלה. אז לא בטוח שזה טוב.
כתוב בהתחלה גם בראשון, כתוב שגם בראשון היו רצים לעבר המקדש ואז באו חכמים ותקנו לא לעשות את זה.
עד רבה.
אנשים היו נופלים.
עד רבה. בסדר, זה שם עשו זה לא משהו שזה טוב. התורה אומרת שצריך במתינות במקדש. לא לפסוק פסיעה גסה.
זה המקדש הראשון. כל היה עוד בסדר מבחינה מוסרית.
זה עכשיו ראייה שביקלו את זה.
כן, אבל בהתחלה תקנו את זה.
לא, לא, תקנו לרוץ? זה היה תקנה לרוץ?
לא, פשוט.
שזה מה שהיה. כן, זה שזה היה, כי רצו להרוויח.
זה בעיה.
לא יודע אם לא ראו זה וזה בעיה. לא אסרו את זה. לא אומר שזה. זה שהתורה אומרת, לא תעלו במציאות, לא לפסוע פסיעה גסה, זה המדרש אומר. התורה אמרה לך במקדש, אל תפסוע פסיעה גסה.
צריך
להם. שאלה טובה. אז במקדש לא נפסוע פסיעה גסה, בשבת לא. ביציאה מהבית כנסת לא. הפסיעה הגסה זה כאילו מה אתה אומר? אני עכשיו רץ למציאות. לא, היית במקום של קדושה. תצא למציאות במתינות. תראה איך אתה לוקח את הקדושה מהבית כנסת, אתה לא בורח ממנה עכשיו למשימות של לעבודה. אתה עכשיו יוצא בנחת כדי לראות איך אני, כמו התפילה ביציאה מבית המדרש, איך אני לוקח את הקדושה של הבית כנסת, של הבית המדרש, להצליח להביט אל המציאות מתוך הקדושה הזאת, ולא לברוח מהקדושה עכשיו ישר להריצות של עולם החול. וזה גם מבוא מתונים בדין, מה שהמדרש אמר, לא לפסוע פסיעה גסה בדין. גם בדין, תקשיב למציאות. תקשיב, יש פה שני צדדים, ראובן ושמעון מתווכחים, יכול להיות בסוף תגיע למסקנה שהוא ראובן ושצודק. אבל תקשיב טוב לשמעון, גם אם הבת ראשון נשמע לך שהוא אומר שטויות, תקשיב לו רגע, מה הוא אומר פה? יש פה משהו באמירה הזאת. ויכול שזה ישפיע לך על הדין, וגם אם לא ישפיע, בטוח שזה ישפיע על הצורה איך בסוף הם מקבלים את הדין בעלי הדין, כי הם מרגישים שהקשיבו להם, ולמרות זאת, הוא אוקיי, אני שומע את הצדדים, בסוף נראה שזאת ההכרעה הנכונה, זה משהו אחר. אז הפסיעה הגסה היא הפוך מהתנועה של הקשבה של המתינות בדין. ובארץ ישראל, כל פעם כשמגיעים לקדושה, אנחנו פוגשים את המקום של המתינות. ובארץ ישראל, כל האווירה של קדושה, זאת אומרת, ההנהגה של ארץ ישראל, היא הנהגה כזאת של הקשבה, פחות של המלחמות, של הפלפולים, של החריפות. יש מקום לדברים האלה, לא אומרים שאין. גם אנחנו בלימוד דיון מתפלפלים וחקירות והגדרות, אבל הכיוון הכללי הוא כיוון יותר של הקשבה, של המתינות, של ההתבוננות, של לתת את הזמן. כי למה? כי אם לא ניתן את הזמן, אם נהיה עסוקים כל הזמן רק במשימות, ורק במטרות, ורק ביעדים, אנחנו עלולים לפספס דברים בדרך. ובארץ ישראל יש הרבה דברים טובים בדרך. הרבה אנשים טובים בדרך והרבה דברים טובים בדרך. ובגלות, בבבל באמת, העבירו אותמה. הסביבה היא סביבה מאיימת. לכן באמת שם, זה שאלה, האם עדיף את החריפות או עדיף את המתינות. אבל בארץ ישראל זה הדרך, דווקא זה הדרך המרכזית. נשתמש גם, אבל כשנשתמש בארץ ישראל בפלפול ובחקירות, זה יהיה כאילו ב... יגיע מתוך המתינות, אני עכשיו בא גם להתפלפל קצת, להגדיר צורות שונות של הסתכלות, להקשות גם, אבל התנועה הנפשית, המעמד הנפשי הוא מעמד של מתינות, של הקשבה, זה התנועה המרכזית של ארץ ישראל. עוד נקודה אחרונה בעניין הזה, אז בלקוט שימוני, שם יש איזו תוספת, גם מדובר שם, אמר רב שם אלי, מפני מה זכו אנשי חזקיה לאריכות ימים, מפני שהיו מתונים בדין ומיישובים בדין, זה מעניין. פה קושרים את זה גם לאריכות ימים. איך זה קשור לאריכות ימים? עוד מעט. נגיד לזה אולי משהו. שנאמר, תפוחי זעם, משכיות כסף, דבר דבור על אופניו. אמר, גם זה צריך לראות. אמר רבי חנינא בר חנינא, מה תלמוד לומר גם אלה? אלה שהיו מתונים בדין ומיישבים את הדין שכל מי שמקפיד סופו לשכוח את דבריו. כך מצינו במשה, על שהקפיד לשעה, שכח את דבריו, שוב את אלעזר הכהן תחתיו וכו' וכו'. מה זה תפוחי זהב משכיות כסף? אז זה, יש לנו כלל כזה, הגדירו זה. פסוק במשלי, אבל זה הוגדר, הרב עצמן הגדיר אותו ככלל בלימוד תורת ארץ ישראל, על פי דברי הרמב״ם בפתיחה למורה נבוכים, שאנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, אומר הרמב״ם על דברי הנביאים, שמע ביאור עניין זה אשר הזכיר על הפסוק, תפוחי זהב משכיות כסף, דבר דבור על אופניו, משכיות הם הפיתוחים המרושתים, כלומר שיש בהם מקומות מחוררים, שחוריהם דקים מאוד, כמו מסע צורפים. זה קערות כסף עם פיתוחים, שיש חורים קטנים, פיתוחים קטנים כאלה של כסף, שיש חרכים קטנים, שאתה מסתכל, אתה רואה איזה קערה יפה. אבל מי שמסתכל עוד יותר לעומק, פתאום הוא רואה בין החורים הקטנים האלה, מה הוא רואה בפנים? תפוחי זהב, שזה הרבה יותר יפה מהמשכיות כסף. אבל הוא היה צריך בשביל זה להתבונן טוב טוב. אם הוא היה עובר מהר ככה ורואה קערת כסף יפה, עובר למיצג הבא, הוא לא היה רואה את התפוחי זהב. אומר הרמב״ם, ככה גם דברי הנביאים. יש לו פשט וסוד. הפשט נאה ככסף, תקרת הנבואות של ישעיה, של ירמיה. יש, אתה שומע, דברים יפים, כל מיני תיאורים ככה מרגשים, ביטויים מאוד מיוחדים ככה. אבל כשאתה מתבונן טוב, אתה פתאום מגלה בדברי הנביאים שהם רמזו לך דברים הרבה יותר עמוקים, אבל בשביל זה אתה צריך להקשיב טוב טוב. למה פה כתוב את המילה הזאת, ולמה פה את המילה הזאת? למה פה כתוב, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, מי ישראל לא יודע, מי לא התבונן. מה ההבדל בין שור לחמור? מה זה קונהו ובעליו? המהר"ל עושה לנו את זה בנצח. מה ההבדל בין ישראל לבין עמי? לא יודע, לא התבונן. אתה יכול לקרוא את זה ולשמוע פסוק יפה, אתה יכול להקשיב טוב, רגע, מה ההבדל בין עמי? זה להסתכל, זה להקשיב למשכיות כסף, לחורים האלה. עכשיו, באים רבותינו ואומרים, מה שאומר הרמב״ם פה על, על הנביא, אומרים את זה גם על תורה שבעל פה. גם בלימוד גמרא. להקשיב למילים טוב. יש פה ביטוי דומה. אולי יש הבדל, יש הרבה דוגמאות לזה, בעזרת השם, בספר שיוצא עכשיו, בעזרת השם, תראו. אחת הדוגמאות שדיברנו עליהן פעם, ההבדל בין למה נמשלה תפילתן של צדיקים כאתר? מה היתר זה מהפך את התבועה ממקום למקום? אף תפילתן של צדיקים. ארוך לנר מדייק, למה ביבמות כתוב ככה, בסוכה ככה? פה כתוב את המילה בגורן, פה לא כתוב את המילה בגורן. פה כתוב מידת אכזריות למידת רחמנות, פה כתוב דעתו, מידותיו ודעת המקום. מדייק במילים. זה, ההקשבה הזאת, פתאום מגיע יסוד עמוק, שפתאום אתה אומר, וואי, איזה יופי מה חזל רצו לרמוז לנו. אבל אם אני ארוץ מהר, אם אני לא יהיה מתון בדין, יש פה שתי סוגיות שאומרים, תפילתן שתתיקים כיתר, כמו שהיתר הופך את התבועה, התפילה יכולה להפוך את הגזרה. הבנתי. וואלה, הבנתי, אפשר לעבור הלאה. לא הבנת כלום. הבנת את היסוד הכללי, אבל חזר רצו לרמוז לך פה משהו הרבה יותר עמוק. אם לא תהיה לך את המתינות, את ההקשבה, תיתן לדברים להתעקר, רגע, פתאום תשים לב לביטויים שונים, לכיוונים שונים, לעניינים, פתאום לאיזה קושייה, למה הפשט כתוב ככה? למה זה כתוב ככה ולא אחר? איך התירוץ עונה על הקושייה? המתינות הזאת בלימוד, היא מאפשרת לנו לתת לו, להחמיץ את הדין, ולהגיע לעומק הרבה יותר גדול שחזר רצו לי, שהתורה הקדושה רצה לרמוז לנו. זה דרכה של ארץ ישראל, המתינות, ההקשבה. ומה שהמדרש אומר, שזה גם נותן אריכות ימים. אני חושב, יש מקום להתבונן בזה, אבל איך זה קשור לאריכות ימים, ההתיישבות בדין? אני חושב בשני כיוונים, שהם שניהם אותו נקודה, אבל קודם כל, בצורה הפשוטה יותר, אדם שהוא בלחץ כל הזמן, זה משפיע גם על הבריאות. זאת אומרת, אדם שהוא אחד הדברים כשאדם הוא רגוע והוא לא מתרגש מדברים, אז הוא גם בפחות משחקים של כבוד, פחות הוא פחות מטלטל אותו כל מיני דברים שהוא עובר, הוא במתינות, בסדר, קרה משהו, איזה משבר, בוא נחשוב איך יוצאים. התכונה הזאת היא תכונה שהיא בעצמה, מבחינה בריאותית פשוטה, היא ידוע שלחץ זה אחד הדברים שהוא גם יכול לפגוע בבריאות. והמתינות וההתיישבות זה דבר שכפשוט, בצורה הפשוטה. בצורה יותר עמוקה, שהיא קשורה גם לצורה הראשונה, זה אריכות ימים, זה ביטוי, זה לא רק ריבוי ימים, אלא זה גם שהימים הם ארוכים. זאת אומרת, יש לי איזה, החיים הם איזה מכלול כזה. כשאני, שאלה אם אני עוסק בחיים בהרבה הרבה משימות, נקודות, עכשיו אני תוקף פה, עכשיו פה, עכשיו פה, שלא, אני רואה את הכל, את התהליך אחד ארוך. התהליך הזה יש לו תחנות שונות. פעם אני בשמחה, פעם אני בצער, פעם אני ביעד כזה, פעם אני, אבל בסוף אני רואה את הדברים כדברים ארוכים, והמתינות היא נותנת את זה, כי אם אני לא במתינות, אלא כל פעם משימה אחרת ורק ממוקד בה, אני לא יכול לראות את הקשר בין הדברים, לא יכול לשים לב לתהליכים, לא יכול להיות בהקשבה עמוקה. זאת אומרת, התנועה הזאת הנפשית של ההקשבה של המתינות, היא נותנת גם עריכות לימים, במובן כזה שכן, יש פה איזה מכלול, יש פה איזה תהליכים, וגם דברים שיכולים לראות כנקודות, במבט יותר עמוק אפשר פתאום לראות איך בסוף גם הנקודות שנראות לי לא קשורות, והייתי מוותר עליהן, איך גם הם חלק מהתהליך. אם כל הדרך היא מיותרת ואני רק רוצה להגיע למטרה, אז בעצם הפכתי את החיים שלי למקטעים כאלה. מטרה, מטרה, מטרה. והדרך שהייתה ביניהם, זה מיותר. אבל אם אני מקשיב גם בדרך, מגלה פתאום דברים שלא ציפיתי אולי אפילו לגלות, אז פתאום לאט לאט דברים הם מתחברים והופכים להיות משהו יותר ארוך, יותר ארוך טווח, וממילא גם אני חושב, חוזר לפירוש השם, זה גם נותן אריכות ימים. כי החיים יותר רגועים, יותר מחוברים, יותר מכוונים. ראינו פה הרבה עניינים, אבל נקודת השורש היא שדרכה של ארץ ישראל היא מתינות, היא הקשבה, היא רוגע. לא במובן הפסיבי שכאילו אני לא עושה כלום ונזרום ככה, לא, בכלל לא. אני לא זורם כמו איזה דג מת בזרם, אבל אני מקשיב, אני מסתכל ימין השמאלה. אני לא רק סימנתי מטרה ועכשיו אני מסתער לא רואה בעיני. לפעמים צריך גם את זה. אבל התנועה הפשוטה היא הקשבה, להקשיב בין אדם לחברו, להקשיב לתורה הקדושה, להקשיב למקום, מוצא בארץ ישראל מקום קדוש, להקשיב לו, להתבונן בו, להקשיב שבת, להקשיב לה, לנפש להקשיב לה. כשמגיע דין בין שני אנשים, או שאלה הלכתית, גם לא בין שני אנשים, להקשיב לצדדים השונים, יש פה כמה צדדים, אל תמהר, ותן לדברים כך להתעכל, להחמיץ, וכשנותנים את הזמן ואת המתינות ואת ההקשבה, אז מגיעים לרבדים יותר עמוקים של המציאות, רבדים של הקדושה שנמצאת בתוך המציאות, וזה דרכה של ארץ ישראל, וזאת השם שנזכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ברוך שמך רבנו כי תהיה רוננו, מעל כל מה שבראת אנחנו בנפש כל חי ברוך הוא אמן.